Mishisha Yatsu Shisha. והמהר"ל הביא את אותה גמרא שכתוב על דוד, הוא הראשון ברשימה, שהיו לו שש תכונות טובות. נקרא עוד פעם אולי את הגמרא. דוד דכתיב, ויען אחד מן הנערים ויאמר, הנה ראיתי בן ישי, בית הלחמי, יודע נגן וגיבור חיל, איש מלחמה ונבון דבר ואיש תואר, והשם אמו. מה הייתה המשמעות של כל הדברים האלה? יודע נגן שיודע לשאול, גיבור חיל שיודע להשיב, איש מלחמה שיודע לישא ולהיתן במלחמתה של תורה, נבון דבר שמבין דבר מתוך דבר, איש תואר שמראה פנים בהלכה, והשם אמו שהלכה איתו בכל מקום. כלומר, היו לדוד שש תכונות מיוחדות במעלת התורה. כל שש התכונות שמוזכרות כאן הן שש תכונות טובות במעלת התורה שהיו בדוד. המהר"ל רוצה עכשיו להסביר את התכונות האלה. אנחנו בדף קנ"א, סוף העמודה הימנית. ומה שאמר יודע נגן, יודע לשאול, כן? ככה הסבירו בגמרא. מה זה יודע נגן? שיודע לשאול. פירוש שיודע נגן והשואל זה מידה אחת להם. לפי שהתורה משמח לב האדם. וכאשר ישאל אדם, הוא משמח לב השומע ופותח את ליבו עד ששמח. כמו שעושה מי שיודע נגן. מה המהר"ל מגלה לנו? כדרכו בקודש, ובזה צריכים לשמש את המהר"ל, שכשחכמים אמרו דרשות, יש תמיד קשר מהותי בין הדבר הנאמר ובין הדרשה שנסמכה לה. כי אתה חושב ככה, מה שכתוב בפסוק יודע נגן, ואחר כך ראו שצריכים להגיד שעל דוד היו שש תכונות טובות, אז אמרו, טוב, אז יודע נגן זה יודע לשאול. מה הקשר? בפסוק כתוב יודע נגן, חכמים דורשים שדוד ידע לשאול. אתה אומר, סתם החליטו שעל המילים יודע נגן, נדביק את הדרשה יודע לשאול. זה טיפשות. זה לא להאמין בחכמים. שהם ידעו לראות בעומק העניין איך המילים האלה מרמזות, לא רק לדבר הגלוי, אלא גם לדבר הסמוי. קודם כל, זה נכון שדוד ידע לנגן. אבל לא באו עכשיו לשבח את דוד רק על התכונה הגלויה שהוא יודע לנגן, כי יש עוד הרבה שיודעים לנגן. אלא ברור שכנגד הכישרון הזה, היה גם לדוד כישרון סמוי. ומה הכישרון הסמוי? שהוא יודע, הוא ידע לשאול שאלה. עכשיו, לשאול שאלה, איך זה קשור בדיוק? מסביר המהר"ל שזה בעצם בא מאותו מקום. יודע נגן זה משמח. כשאתה שומע מי שיודע לנגן, זה משמח את הלב. וכשאדם יודע לשאול, זה גם משמח. לכן, אמרו, ומתלמידי יותר מכולם. איך הרב לומד מן התלמידים יותר מכולם? הרי לכאורה הרב יודע יותר ממה שהתלמידים יודעים. נכון, אבל לתלמידים יש יתרון, שהם שואלים שאלות. והשאלה היא פותחת אפיק חדש בהבנת התורה. שמחה גדולה על השאלה. שמחה גדולה כי בזכות השאלה חייבים העמקה. כן? יש אנשים שכל הזמן שואלים שאלות, שואלים שאלות, אבל יש כאלה של שואלים מעט שאלות, אבל כשהם שואלים שאלה, צריכים את כל חצי השס כדי לענות להם. בגלל שזו שאלה מאוד רצינית, שהיא בנויה מהמון הבנה. ומחייבת הרבה העמקה, עד שניתן את התשובה לשאלה. היודע, דוד, הוא היה יודע את זה. זה מה שמסביר המהר"ל, שיש קשר מהותי בין יודע נגן ויודע לשאול, לפי שהתורה משמחת לב האדם. זה הדבר שהכי משלים את האדם, התורה. כל שמחה אחרת היא שמחה זמנית. היא לא שמחה פנימית. אפשר לשמוח בכל מיני תחומים. כבר האדם ימציא הרבה שיטות איך לשמוח. אבל השמחה היותר אמיתית, פיקודי השם, משמחי לב. כשאתה מגלה את האור שבתורה, אז אתה מגלה שמחה גדולה. אז דוד, בשאלות שהוא היה שואל בבית המדרש, הוא היה פותח אשנבים חדשים של אור. וכאשר ישאל האדם, הוא משמח לב השומע, הוא פותח את ליבו עד ששמח, כמו שעושה מי שיודע נגן. אחר כך, תכונה הבאה, זה תכונה ראשונה. גיבור חי. מה אמרו על גיבור חיל? היודע להשיב. והתשובה שמשיב לו דומה לגיבור חיל, מנצח את השואל, וזה גיבור חיל. כלומר, גיבור חיל זה מי שגובר. אז עכשיו, מי ששאל אותך שאלה, אז עכשיו הוא הביא אותך למצב שאתה עכשיו צריך להתמודד, או אתה יודע, אתה לא יודע, כן? אז דוד המלך לא רק שידע לשאול, תמיד זה מתחיל ככה אגב, מי שיודע להשיב זה קודם כל מי שידע לשאול, זה מספרים על רבי עקיבא. רבי עקיבא לא ידע כלום, כתוב באבות רבי נתן, אפילו לצורת האותיות הוא לא ידע, בגיל 40, טוב, אפשר להתעודד. אם בגיל 40 רבי עקיבא לא ידע צורת אותיות, אנחנו במצב טוב. זה בסדר. ואחר כך הוא ישב בבית המדרש. שמע, 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 שתק, שתק. אחרי הרבה שנים שאל שאלה. כולם שתקו. נו, מה התשובה? זה שהכנת את השאלה הרבה זמן. זה... עכשיו צריכים הרבה זמן לתת תשובה. גיבור חיל זה גובר על מי ששואל את השאלה. כי מי שואל את השאלה הכניס אותך למצב של חולשה. אתה עכשיו לא יודע מה לעשות. הוא שאל אותך שאלה ואין לך תשובה. גיבור חיל, דוד המלך לא נבעל משאלה. הוא ידע לענות. זה נקרא גיבור חיל. גובר בחוכמתו. על מי ששואל, שאלתו. כן.
למה הוא שינה פה מהפשט?
למה?
למה הוא שינה פה מהפשט?
לא. זה בדיוק מה שאמר על מסביר. הפשט נשאר פשט. כל מה שכתוב בפסוק, אמת, נכון ויציב. דוד המלך יודע נגן. אם היית כותב בפסוק, יודע נגן ודוד לא יודע לנגן, בעיה. הוא ידע לנגן. אם היה כתוב בפסוק גיבור חיל ודוד המלך היה בורח בכל מלחמה, בעיה. הוא היה גיבור חיל. אלא שחכמים אמרו שכנגד כל תכונה גלויה הייתה תכונה נפשית רוחנית לדוד המלך. ובזה מה גילו לנו? שהבהתליה. כבר אמרו בפרקי אבות, איזה הוא גיבור. מה זאת אומרת, אני יודע מה זה גיבור. קבל צלש. אם אתה שואל אותי איזה הוא גיבור, מי שקיבל צלש במלחמה. אתה שואל אותי איזה הוא גיבור, אני יודע. איזה הוא עשיר. אני יודע מי זה עשיר, מה זאת אומרת. יש לו הרבה כסף בבנק. אז אנחנו נגלה לך משהו. שיש גיבור, ויש גיבור. יש גיבור, תמיד גיבור. ויש חצי גיבור. ומי שחצי גיבור, גם יכול ליפול מגבורתו. ומעשים שבכל יום. שגיבורים נופלים מגבורתם. אבל איזה הוא גיבור שתמיד יישאר גיבור? זה מי שגיבור בנפשו וגיבור בגופו. ותדע לך שאחד קשור לשני. מה, כדי להיות חייל טוב וקצין שמוביל את חייו לקרב ומנצח צריך להיות כובש את יצחו? פשיטה. זה לא ברור לך? אם זה לא ברור לך, אתה עוד לא יודע מה זה גבורה. אתה תראה שיהיו חיילים שיפלו מגבורתם. בשלב מסוים הם יפלו מגבורתם. למה? כי הם לא ליוו את התכונה הגלויה והתכונה הפנימית. זה מה שחכמים מגלים אצל דוד המלך. שכל התכונות הגלויות נתמכו בתכונות רוחניות תורניות. ולאט לאט גם אנחנו לומדים להכיר את זה. שבלי תכונות פנימיות רוחניות מוסריות, כל התכונות הגלויות הם על תנאי. הם עדיין תלויות על בלימה. וחייבים שהאדם יהיה גיבור בכל, ולא רק גיבור במלחמה. אחרת, יהיו נפילות, יהיו כישלונות. כן. מי רצה לשאול? כן. כן. ודאי תלמיד רגיל. בטח, ודאי. ככה לומדים גמרא. איך לומדים גמרא? שואלים שאלות. ודאי.
ככה מגיעים לשמחה
בלימוד. שמחה בלימוד, שמחה זה תמיד כתוב, זה קשור לחידוש. איפה יש שמחה? איפה שיש חידוש. לכן וחים שהחיינו, הדבר חדש. זאת אומרת ששמחה היא קשורה לחידוש. החידוש בא להשלים דבר שעד עכשיו היה חסר. אז הנה, קראת פסוק. מבין פסוק, פרשת שבוע. עוד פעם אותו פסוק. בא מישהו אומר, רק רגע, אתה יודע, יש משהו מוזר בפסוק הזה. שמה? תסתכל. המילה הזאת היא לא במקום הנכון. וואי, אתה צודק. זה כבר 20 שנה אני קורא. לא שמתי לב. זה ממש לא משעמם הפסוק הזה. זה מאוד מעניין. בוא נראה מה אומר רשי. רשי לא מפרש. איך רשי לא מפרש? איך יכול להיות שהוא לא מפרש? בוא נלך לראות מישהו אחר. ואז מתחדש. וכשמתחדש, יש שמחה. זה בדיוק העניין. אין שמחה בלי חידוש. חייב חידוש. אין בית מדרש בלא חידוש. זאת אומרת, אם יש בית מדרש ואין בו חידוש, אז הוא לא בית מדרש. זה סימן שהוא לא הבית מדרש הנכון. אם חוזרים על אותו דבר, ומה החידוש? מה יש לך להגיד לדור הזה בבית מדרש שלך? אין חידוש. אז אין שמחה. זה העניין. מה אתה אומר, ידידיה?
יש תמוכן איזה, שמה עליהם ומבשי השם.
נכון, בדיוק. עכשיו הגענו לגיבור חי. עכשיו אנחנו ממשיכים הלאה. מה הייתה התכונה השלישית שהייתה לו? איש מלחמה שיודע לישא וליתן במלחמתה של תורה. אבל הנושא ונותן בתורה, בעל מסע ומתן, מקשה ומתרץ. זהו נקרא איש מלחמה. כן? איש מלחמה זה מי שתוקפים אותו, מגיב. ועכשיו הוא תוקף. ותוקפים אותו, הוא יודע להגן. זאת אומרת, זה בדיוק כמו במסע ומתן הלכתי. אומר הלכה, מקשים, מתרץ. קושיה חדשה, עוד תירוץ. כמו עם חרב. מגן מפה, מגן משם. זה נקרא איש מלחמה. לכן קוראים לזה גם מלחמתה של תורה. צריך להגן על התורה. למה? כי יש מקשים, כי יש שואלים, כי יש תמהים. אז מה התפקיד? התפקיד של לומדי תורה זה להגן על התורה. זה להראות שהתורה היא הרבה יותר גדולה ממה שחשבת. מה זה התורה הזאת? מה זה הסיפור הזה? שמירת שבת. מה זה? וכי אני מתעייף כשאני מדליק את החשמל? אתה צודק. אבל לא הבנת נכון. השבת זה לא לנוח מהעייפות של ההדלקה. אז מה זה? זה איסור מלאכה שהיא יצירה. אתה בכלל יודע מה זה מלאכה שהיא יצירה? לא. מה זה? אסביר לך. איך כשמדליקים חשמל, יש פה יצירה חדשה. מה זה חכם, התורה שלכם. חשבתי סתם נבך. הוא מחבא ומדליק. זה, אמרתי, הדתיים האלה, מה יש לכם? זה לא כמו שחשבתי. מלחמתה של תורה. צריך להילחם. צריך לברר את האמת. צריך לתרץ את הקושיות. זה מה שהחכמים עשו בכל הדורות. עמדו במלחמה שערה. עמדו והגנו על התורה. הראו שלתורה יש תשובה לכל שאלה. ותירוץ לכל קושייה. וזה אתה לומד בבית המדרש. בגמרא, קושייה, תירוץ, תירוץ, נראה דחוק. איך הלכו להגיד תירוץ כזה, כזה דחוק? לא יכול להיות. והחברותה שלו צועקת עליו. זה תירוץ? מה אתה תגיד לי שזה לא תירוץ? אני הוכיח לך שזה תירוץ. ואתה נכנס לבית המדרש, אתה רואה חברותה. שני אנשים לומדים. אתה אומר, זהו, הולך להרוג אותו. אוטוטו, זה נגמר. יופי! זה מלחמתה של תורה. אם לא לומדים ככה, זה לא נקרא שלומדים. וכשיוצאים מבית המדרש, מחובקים, בוא לכאן אחי. זה כמובן מלחמתה של תורה. מכוח המלחמתה, מלחמתה של תורה, אחר כך אתה גם מנצח את האויבים. מה הקשר? מה זאת אומרת? זה פסוק מפורש. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. אומר רש"י, עומדות היו רגלינו במלחמה בזכות שערים מצוינים בהלכה שהיו בירושלים. כלומר, מנצחים במלחמה בזכות מלחמתה של תורה. אמרנו לכם שבזכות הישיבות מנצחים במלחמה ולא בזכות המלחמה. זה לא מה שכתוב. אתה ממציא. זה לא מה שכתוב. כתוב שהחיילים בשדה הקרב מנצחים, כלומר יש חיילים בשדה הקרב, מכוח מלחמתה של תורה. מה הקשר? הקשר הוא ברור. שאי אפשר לנצח מלחמה פיזית, אם לא ניצרת מלחמה רוחנית. איפה זה כתוב בתורה? ויאבק איש עמו עד עלות השחר. כשיעקב פוגש את עשיו, נו, יקון, אכן, עשיו תכף הולך לתקוף את יעקב עם 400 איש עמו. כולם דרוכים, מוכנים, עוד מעט עשיו בא לטרוף את יעקב, נשותיו וילדיו. נו, זה לא קרה. אז מה קרה? קרה דבר פשוט, שיעקב כבר ניצח אותו. עשיו הרגיש שיעקב כבר ניצח. אז הוא עשה אחורה פני. ברור. אם אנחנו מנצחים במלחמתה של תורה, אנחנו מנצחים גם במלחמה, ולכן דוד היה גם איש מלחמה וגם איש מלחמה, גם איש מלחמה בשדה הקרב וגם איש מלחמה בבית המדרש. זה המדרגה האידיאלית. המדרגה האידיאלית בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד, בין 18 לחופה, בין 20 סיירת. בין 20 סיירת. זה האידאל. ואז זה הופך להיות מלחמה שהיא המלחמה הטובה ביותר. כל עוד זה כאילו שני עולמות, אז יש בעיות. כן. מה זאת אומרת? דוד המלך לא בונה את בית המקדש? ודאי שהוא בונה את בית המקדש. הוא הביא לעולם את הבן שיבנה בית המקדש. תשאל אדם, מה החלום הכי גדול שלך? שהבן שלי ייקח את ההישג שלי אחריי. הקמתי מפעל חיי. יש לי מפעל מצליח וכו'. מי היית רוצה שינהל את העסק אחריך? הבן שלי. אבל מה אני יכול לעשות? הוא לא יודע. כל החיים אני משקיע בו, מה אוכל גרעינים כל היום. במקום להחזיק לי את העסק. דוד הגיע להצלחה הכי גדולה. הקדוש ברוך הוא אמר, תשמע, אתה דוד מסוגל לבנות בית המקדש. ברוך שאתה מסוגל. וההוכחה זה דוד המלך שהוריד לעולם את התוכניות של בית המקדש יחד עם שמואל הנביא. כלומר, הוא שייך למקדש. נו, ומה ההצלחה שלו? שהבן שלו ממשיך אותו. נו, זו ההצלחה הכי גדולה שיכולה להיות. אם מישהו אחר היה בונה בית המקדש ולא הבן של דוד, אז לא היית יכול להגיד את זה על דוד. אבל ברא מזכה אבא. יש כוח לבן לזכות את האב. כלומר, כשהבן עושה מצוות ומעשים טובים, כותבים את זה גם בפנקס של האבא. אתה רואה פתאום בפנקס של האבא הדברים הטובים שהבן עושה. זה לא הוא עשה, זה הבן שלו. נו, מה אתה חושב? וכי זה לא אותו דבר? ממי למדנו את זה? מיעקב. יעקב אבינו לא מת. אומרת הגמרא מסכת תענית, מה זאת אומרת לא מת? חנתו אותו. ספדו אותו. הביאו אותו למערת המכפלה, אתה אומר לא מת? או, אתה לא מבין. מה עזרו בחיים? עפו בחיים. אם עזרו של יעקב חי, עם ישראל חי, אז הוא חי. זה מליצות. מה מליצות? אתה לא מבין שבכל יהודי יש לך גנים של יעקב. לכן אנחנו קוראים ליעקב ישראל סבא. ככה כתוב. אצלנו במקורות. איך נקרא יעקב? ישראל סבא. למה זה הסבא שלך? ודאי שזה הסבא שלי. יעקב זה הסבא שלי. מה אתה רוצה להתווכח איתי? שיעקב זה הסבא שלי? יעקב זה הסבא שלי. אני מבטיח לך שיעקב זה הסבא שלי. זהו. זאת אומרת, שלמה זה דוד. לכן, המזמור היחיד שנכתב על חנוכת הבית, מזמור של חנוכת הבית, זה דוד. הוא זה שבנה את בית המקדש. וההצלחה שלו, שזה בנו. זה לא מספיק שאתה אדם לומד תורה ומצוות. ומה עם הבן שלך? הבן שלי, מה אני יכול לעשות? מה זאת אומרת? הבן שלך זה אתה. וגם הנכד. ודאי. כן. אלה תולדות יעקב, יוסף. נכון מאוד. על אותו משקל. השלה הקדוש כותב על הפרשה שיוסף זה ממש יעקב. הוא מוכיח את זה. כן.
אבל כמו שיש
גם. זה בנו באופן של זרו, וזה בנו באופן רוחני. זה אותו דבר. גם זה בא מהמוח, וגם זה בא מהמוח.
כן, נכון, אבל בכל מקרה, זה לא משנה המעמד הביולוגי, מה שחשוב זה שאתה מצליח להעביר, צריך לקשור נפש בנפש, במידה כזו שהוא ממשיך את הכיוון ואת הרוח של תמיד ממשיך את הרוח.
זה אתה צודק, רק מצד המעמד הביולוגי, יש הכנה טבעית לבן להיות ממשיך של אביו. התלמיד יכול גם לקרוא, למשל, אלישע, הנביא, קרא לאליהו הנביא, אבי. אבי, אבי, רכב ישראל ופרשיו. איפה אבא שלי? הסתלק לשמיים. הוא קרא לו, אבא שלי. נכון. אבל רק לבן יש יתרון, שהוא יש לו הכנה טבעית לזה. הוא יכול להוציא את זה לפועל, יכול לא להוציא לפועל. נכון מאוד. תלמיד, גם זה יכול להיות קשור לרב שלו. יכול להיות זה. עוד אחד. גם זה. שמה? נכון. אתה צודק. זה לא, זה מה שאמרתי, צריך להוציא את זה לפועל. אם באמת הבן יבוא ויטען, אבא שלי, אנחנו נגיד לו, אתה צודק. אתה מאוד צודק. אבא שלך. הבעיה שזה נגמר שם. ודאי. לאדם יש הכנה טבעית מצד אביו. אם הוא יוציא את זה לפועל, אשרי חלקו. אם הוא לא יוציא את זה לפועל, זה בזבוז גדול מאוד. בל תשחית. בל תשחית. זהו, כמו תלמיד. בדיוק. וזהו כמו תלמיד. כתוב שבהלכות כיבוד אביהם, בהלכות כבוד רבו, זה הלכה מפורסמת, שמציאת רבו היא קודמת למציאת אביו. כלומר, אדם מחויב לכבד את רבו לכאורה יותר מאביו. אבל צריך להוסיף לזה הערה חשובה. אלא אם כן, אביו לימדו תורה, אפילו פחות מרבו. גם אם אביו לימדו תורה פחות מרבו, עדיין אביו קודם לרבו. זה שרבו קודם לאביו, זה אם אבא שלו לא נתן לו כלום. הוא נתן לו רק את ההכנה הביולוגית. אז ברור שמי שמביא אותך לחיי עולם הבא, הוא עדיף. אבל אם אבא שלך גם נתן לך את החיים, וגם נתן לך חיי הנצח, ודאי שהוא קודם. יש לו יתרון כפול. טוב, הלאה. כן.
אפשר להבין את סוגיית המלחמה הפוך? כמו שאני
זאת אומרת?
במלחמה צריך לנצח את האויב ולרדוף אחריו עד שאני מנצל אותו. כן. כך גם בישיבה, בסדר, אני צריך כאילו כן. להילחם בסוגיה
עד הסוף. כן. זה ודאי נכון. זה, כשדבר הוא נכון, הוא תמיד נכון בשני הכיוונים. זאת אומרת, צריך ללמוד תורה כמו מוסרים את הנפש בשדה הקרב. לפעמים יש אנשים שאומרים ככה, כל אלה, באמת, אפשר לחשוב. אנחנו ממיתים את עצמנו על התורה. כן? מתי שמעת פעם האחרונה שמישהו מת בשדה הזה, שדה הקרב הזה? צריך מסירות נפש אמיתית. כשחייל יוצא לקרב, אף אחד לא נותן לו תעודת ביטוח. אז גם כשלומדים תורה, ודאי, צריך מסירות נפש עד הסוף. על חשבון הרבה דברים. כמו חייל. חשבון השינה, וחשבון האוכל, וחשבון הנוחיות, וחשבון כל הדברים הפרטיים, אז אותו דבר, אתה מאוד צודק. ולכן צריך לאחד את העולמות האלה. כי כל אחד משפיע על חברו לטובה. ודאי שמלחמתה של תורה משפיע לטובה למלחמה של עם ישראל מול אומות העולם, וברור שמה שאפשר ללמוד מחייל בשדה הקרב, זה גם מועיל מאוד לחייל במלחמתה של תורה. ודאי צריך ללמוד אחד מהשני. זה עובד בשני הכיוונים. זה מדוד המלך, למדנו. הוא היה גדול בשני התחומים. גדול במלחמתה של תורה, וגדול במלחמת בכלל. לכן, חכמים לא הלכו לחפש ביטויים אחרים כדי ללמד על התכונות התורניות של דוד המלך. יכלו ללמוד את זה אולי מפסוק אחר. איפה מצאו את הרמז לגדלותו של דוד בתורה? בפסוק שמדבר על גדלותו של דוד בשדה הקרב. למה? כי זה היינוח. כי זה אותו דבר. כי זה שייכות הדדית. כי אם אתה רוצה ללמוד מהי גבורה, אז תלמד. שעכשיו אני עייף. אז תעמוד. אתה עייף, אז תעמוד. זאת אומרת, אני אעמוד. מה, אני לא אשב כדי לא להירדם בשיעור? לא, תעמוד. מאיפה למדת את זה שצריך לעמוד? מהשומר, בשין ג'. מה, אתה לא היית בצבא? שכדי לא להירדם אמרו לך לעמוד? נכון. מה, צריך ללמוד מזה על זה? ודאי. זאת אומרת, אתה רוצה להירדם בשמירה? נרדם בשמירה, תקבל עונש. אתה לומד להיות גיבור. אתה לא מוותר לעצמך. זה עייף. למה לא באת היום לשיעור? הייתי עייף. נרדמתי. 30 יום בפנים. אתה תראה. אתה תבין מה זה. מה זה הסיפורים האלה? נרדם במערב? אתה יודע שאפשר ליפול שבוי? עוד יארגו אותך באמצע השינה? מה אתה חי? זה משהו אחר. אתה פתאום תופס את הדברים בצורה אחרת. אלא הניתוק בין העולמות הוא מביא חולשה. גם לעולם התורה וגם לעולם הצבא. כן. נכון. שחזל למדו את כל הסדר הזה של מסילת ישרים. כל מסילת ישרים כתוב איפה? בתארת המחנה כשאתה יוצא למלחמה. כל הסדר, ספר מסילת ישרים, מאיפה הוא יצא בתורה? הוא יצא ונשמרת מכל דבר רע. ואיפה זה כתוב נשמרת מכל דבר רע? זאת אומרת, המחנה של הצבא הוא צריך להיות יותר מצוחצח מכיתה. נכון, אתה צודק מאוד. תיקון המידות. ללמוד את תיקון המידות משם. נכון מאוד. כן, נכון. זה נתנו שיעור באמת. כי הוא... אז אחר כך, מה עוד הייתה התכונה? וכן איש תואר. מה זה איש תואר? אמרו, מה זה איש תואר לגבי דוד המלך? שהוא מראה פנים בהלכה. שמראה ומתאר את דבריו, הכל מידה אחת היא. איש תואר, זאת אומרת, מה זה איש תואר? שאתה רואה שיש לו צורה. נכון? מה זה איש תואר? אתה מה זה הוא איש תואר? אתה רואה שיש לו צורה. רואים צורתו יפה. אז אותו דבר לגבי הלכה. כשאדם אומר משהו, תסביר. לא יודע להסביר, אבל זה ככה. זה לא עובד בצורה כזאת. אתה צריך להסביר, לתאר את העניין, שזה יתקבל על הלב, שאנחנו נשתכנע שאתה אומר, נכון, זה נקרא איש תואר. כלומר, זה מתאים עוד פעם אחד לשני. התכונה הזאת שהייתה לדוד, הוא היה איש תואר, וגם שהוא היה נותן, מראה ומתאר את דבריו, הכל בצורה מדויקת. וכן השם עמו, מה אמרו על זה? שהלכה כמותו בכל מקום. כי הוא יתברך אמת. וכאשר דבריו אמת, לפי ההלכה, אז הקדוש ברוך הוא עמו. וזה מבואה. כלומר, גם הדבר האחרון שנאמר על דוד, מה הוא? השם עמו. מה אמרו חכמים על זה? השם עמו, שהלכה איתו בכל מקום. איך זה קשור בדיוק? זה בוודאי קשור שהשם עם מי שמכוון לאמיתתה של תורה. איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? עם מי שמכוון לאמיתתה של תורה. כן? החכם הזה יש סייעתא דשמיא. הוא מכוון להלכה. הוא מגיע לאמת. זה מצאנו לפעמים שחכמים, כל מיני דברים שבאו לשאול אותם ואמרו לי, לפעמים יש דבר שהטעה אותם. ואף על פי שמשהו הטעה אותם, כשאמרו את ההלכה, אמרו את ההלכה נכונה. איך זה יצא? זה יצא סייעתא דשמיא. שהם מכוונים לאמיתתה של תורה. ומכיוון שהם מכוונים לאמיתתה של תורה, הקדוש ברוך הוא איתם. השכינה נמצאת עם מי שמכוון לאמיתתה של תורה. אז לכן השם עמו, זה ברור ש... זה ברור שהלכה כמותו בכל מקום. ככה זה. זה בדיוק הגילוי של השם עמו. השם עמו, כיוון שהוא מתאמץ מאוד להגיע לאמיתתה של תורה. הוא מברר, והוא חוקר, והוא לומד, והוא לא נח, ושלא שקט, ולא, ולמד, ועוד פעם, ובירר, וראה את כל השיטות, והתמודד עם כל הקושיות. בסוף, הוא אומר את ההלכה. בודקים, 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 בודקים. מכולם הוא צדק. למה? אתה לא רואה, אתה אומר, וואי, יש לו נבואה. תסתכל. לא, לא. זה העמל. כיוון שהוא התאמץ מאוד, והוא מסר את נפשו לתורה, השם עמו. ויש לו סייעתא דשמיא. כן? אכן, באמת, הגמרא במסכת ברכות קוראת לסנהדרין קרתי ופלטי. שהם יושבים שם חכמים, מביאים בפני מקרה קשה, הם מתווכחים, 70 דיינים מתווכחים. ראיתם פעם דבר כזה? מה היה שם? 70 החכמים הכי גדולים בישראל. כולם מריצים את השס. אחד פותח את הפה, השני מריץ לו חצי שס. נו, מה יש לך להגיד? את החצי השני. זה ככה 70 דיינים. מה היה יצא מדיון כזה? זה היה בטח מבעיל להיות בדיונים של הסנהדרין. הם ידעו את כל התורה, וכל אחד מריץ לשני את כל התורה. אז כשבסוף, זה. למה? בגלל זה ישבו בלשכת הגזית, בצמוד לבית המקדש. מה? כן, ודאי. זה הייתה סייעתא דשמיא. לכן אי אפשר להתווכח עם הסנהדרין. אם הסנהדרין כבר פסקו את ההלכה, אסור לאף אדם לחלוק עליהם. כי ברור שהשם איתם. כי הם מרכזים את כל המאמצים לברך את אמיתתה של תורה.
אז יש חשיבות למקום של בית המדרש.
ברור שיש חשיבות למקום, ודאי. פשיטה. ודאי. טוב.